אנחנו היום מסכמים את הסדרה האחרונה על דילמות ופיקוח נפש, ואני אעשה את זה דרך אוסף של שאלות, דיונים של הרב זילברשטיין ששלח אליי פרופסור טורקל. אספתי את זה ככה לאורך הזמן, אמרתי שבסוף אני אגיע, אז הנה אני מגיע. יש פה באמת שאלות מעניינות, כי הן משלבות חלק מהדברים שעליהם דיברנו. מצד אחד מראות איך להשתמש בהם, ומצד שני מראות שזה לא הפך להיות מתמטיקה. זאת אומרת, זה לא אותנו עכשיו איזושהי מערכת כללים שאנחנו יכולים לעשות חישוב ולהוציא את התוצאה. המציאות היא תמיד יותר מסובכת מהתיאוריה, ועדיין אני חושב שיש חשיבות לתיאוריה. אני חושב שעם זה פתחתי את הסדרה הזאת, אמרתי שמצד אחד התחושה שכשעוסקים בדילמות של פיקוח נפש, אז אנשים מדברים מהבטן. זאת אומרת, זה נראה לי מידתי, זה נראה לי לא מידתי, במילים אחרות נראה לי מותר, נראה לי אסור. זאת אומרת, אין נימוקים סדורים לעניין הזה, וקשה לנהל דיון בצורה כזאת. לפעמים אין ברירה, אבל כשכל הדיון נראה ככה, אז זה בעצם אומר שכולנו מדברים מהבטן. ולכן יותר סביר לבנות איזושהי מסגרת מושגית, שבתוך המסגרת המושגית הזאת אנחנו יכולים לנהל את הדיון, וזה לא אומר שבתוכו אנחנו עושים בסך הכל חישוב. זאת אומרת, יש עדיין לא מעט מקום לדרגות חופש כדי לראות מה עושים בתוך המסגרת הזאת. אז אנחנו נעבור על כמה שאלות וננסה לראות מה עולה לגביהן מכל מה שדיברנו עד עכשיו. טוב, סדרת השאלות הראשונה מדברת על מכוניות אוטונומיות. כן? אנחנו יודעים שזה כבר בשלבים מתקדמים של פיתוח, כבר מקומות מסוימים מנסים את זה, זה כבר פועל. והצפי הוא שתוך זמן לא ארוך העולם כבר יהיה כנראה די, השימוש בזה יהיה די רווח.
או שלא.
או שלא, אוקיי. לא משנה, אז מבחינתנו זה... יכול להיות. שני וקבל שכר מבחינתי, גם אם זה לא יהיה מעשי. עדיין זאת שאלה מעניינת. והשאלה היא בעצם, יש סדרת שאלות, איך מכונית אוטונומית כזאת צריכה לקבל. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי כשאנחנו משווים את זה להחלטה שמקבל נהג, מכונית אוטונומית תקבל החלטות טוב יותר. זה ברור, מאשר נהג. אז כל ההתלבטויות נראות כמו איזושהי התלבטויות שהן קצפת. זאת אומרת, בסך הכל הרי ברור, לפחות עד כמה שאני יודע, ברור שחיי אדם ייחסכו בצורה משמעותית כשנוהגים במכונית אוטונומית. המכונית האוטונומית מגיבה הרבה יותר טוב מאשר נהג אנושי, אבל ההתלבטויות האלה עוסקות לא בשאלה, נגיד, אם הייתי צריך, וזה הרבה פעמים עולה, בגלל ההתלבטויות האלה, או בגלל שאין לי תשובה להתלבטויות האלה, לכן אני לא אאשר שימוש למכונית אוטונומית. זאת שאלה אחרת לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שלא תהיה לי תשובה טובה למה לעשות עם המכונית האוטונומית, אני אסביר עוד מעט מה השאלות, אבל לא תהיה לי תשובה טובה. ועדיין, בסך הכל, גם אם במקומות מסוימים המכונית תקבל החלטות בעייתיות מבחינה מוסרית, עדיין החיסכון הכללי בחיי האדם הוא ודאי גדול, על זה אין ויכוח. או לפחות עד כמה שאני יודע. אז לכן השאלות שאני מדבר עליהן, כשהן הרבה פעמים נתפסות כמשהו שהוא תנאי לאישור של שימוש במכונית אוטונומית, עד שלא נחליט איך מכונית אוטונומית צריכה לקבל החלטות בסיטואציות מסוימות, היא לא תקבל את האישור. הרבה פעמים גם בפרוצדורות רפואיות זה ככה. כשבעצם...
שזה קולם שני, אדון התחתונה.
כן, אבל למרות שפה בעניין הזה אני לא בטוח שזה נכון לעשות את זה. כמו שכל המשנה הדולה התחתונה זה במקום שבו אני לא יודע מה יותר טוב, פה אני יודע מה יותר טוב. את המכונית האוטונומית יותר טובה. נכון שבסיטואציות מאוד מסוימות אני לא יודע אם היא תקבל את ההחלטות המוסריות הנכונות. אני לא יודע לך מהן ההחלטות המוסריות הנכונות. אני אגיד יותר מזה. למה אני לא יודע אם המכונית תקבל את ההחלטות הנכונות? כי אני לא יודע אם המתכנת שלה יתכנת לתוכה את ההחלטות הנכונות. הרי זה לא בעיה של המכונית. השאלה היא מה המתכנת מכניס לתוכה. אבל אם המתכנת שלה לא יכניס לתוכה את ההחלטות הנכונות, אז מה יקרה כשהוא עצמו ינהג? כשהוא עצמו ינהג הוא גם יקבל החלטות בעצמו, אז זה יהיה החלטה טובה יותר. זאת אומרת, בסופו של דבר אני רוצה להוריד מה, 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 מהשולחן את הדילמה האם באמת לאשר החלטות מכוניות, החלטות של, לאשר מכוניות אוטונומיות. אני חושב שהדיונים שאנחנו נעשים כאן לא אמורים להיות תנאי לאישור של מכוניות אוטונומיות, למרות שאני חושב שבעולם היום אצל הרבה אנשים לפחות מקובל שכן. חלק מהבעיה של האישור היא הבעיה המוסרית. זה עלה בשנים, די בשנים האחרונות, אבל עכשיו יש בזה עיסוק לא, לא מבוטל. לפני כמה זמן שלח אליי מישהו ספר שהוא כתב על הנושא הזה של בעיות מוסריות במכוניות אוטונומיות לפי ההלכה. מישהו שעובד עם רבו של וייס, אז הם עשו על זה מחקר ממש מקיף, כתב על זה ספר, ספר יפהפה לדעתי, באמת, עשה עבודה מסודרת גם עם המושגים, גם עם העקרונות, מאוד בעיניי, זה נושא מרתק. אבל ההנחה תמיד שאם לא פותרים את זה, אז לא מאשרים את השימוש במכונית. כאן אני לא מסכים. לא מסכים. אוקיי.
אולי יהיה מצב שאנחנו נגדיר מושגים שונים למה שיש בחוץ לארץ, אז אולי בחוץ לארץ יהיה להם מכונית, מישהו יבוא את זה.
ולא יקבל אישור.
ולא יקבל אישור.
נכון, אז מה קרה? יש תקנים, יש תקנים שתקנים בחוץ לארץ לא מקובלים על הארץ או להפך, ואז מדינה לא מאשרת, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. אבל כל עוד המדינה מאשרת את מה שמקובל עליה כתקן מוסרי סביר, אז פה השתמשו במקומות אחרים, וקבלו את ההחלטות שלהם. זה בעיניי לא צריך להפריע.
זה החשש הגדול כרגע במכוניות אוטונומיות זה לא דווקא בגלל השאלות המוסריות, אלא בגלל החלטות שאנחנו בעצמנו לא יודעים איך אנחנו מקבלים אותן.
זה אותו דבר?
לא דווקא
בגלל המוסריות.
בסדר, אבל זה פשוט, האם נסתכל שמאל או לא, נסתכל יותר.
פה זה אותה שאלה, זאת לא בעיה טכנולוגית איך אנחנו מביאים את המכונית לנהוג כמו שאנחנו רוצים. זה אנחנו יודעים לעשות. השאלה היא מה לרצות.
השאלה אם אנחנו יודעים מה אנחנו
רוצים. בדיוק, אבל אז אני אומר, אם המכונית היא אתה לא נותן לנסוע על הכביש, למה לי אתה נותן לנסוע על הכביש? אני גם לא יודע לתכנת אותה מה התשובה הנכונה. אז אם לי מותר לנסוע על הכביש, אז למה המכונית שתכנת את יסו?
זה שאני לא יודע, לא אומר שאני לא מקבל את החלטה הנכונה. זה אומר שחלק גדול מהחלטות הן לא מודעות.
לא משנה, גם החלטות לא מודעות אפשר לאתר אותם. בסדר, אבל אפשר, יש דרכים. אגב, יש כל מיני ניסויים וסקרים, כל מיני ניסויי טרולי, הזכרנו את זה כבר, על איך אנשים מקבלים החלטות במצבים כאלה, גם ברמה המודעת וגם ברמה הלא מודעת, מערכת אחד ומערכת שתיים של קהנמן. טוב, מה השאלות לגבי מכוניות אוטונומיות? אז פה זילברשטיין קיבל שלוש שאלות. שאלה אחת, כאשר המכונית נוסעת במהירות גבוהה ואינה יכולה לעצור, ובכביש ישנם אנשים רבים. אם המכונית תמשיך ישר, היא תהרוג אנשים רבים. אם היא תפנה לצד, היא תהרוג אדם אחד. כן, היא נוסעת מול אנשים רבים, היא סוטה הצידה.
זה
הטרולי, נכון, דיברנו על זה גם. היא סוטה הצידה והיא תהרוג בן אדם אחד. האם להמשיך את המכונית בשבע אל תעשה, או להפנותו לעבר האדם העומד בצד? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, המכונית נוסעת במהירות ואינה יכולה לעצור. אם תמשיך ישר, היא תהרוג אדם שעומד על הכביש, אדם אחד הפעם. ואם תפנה לצד, היא תתרסק ותהרוג את בעל הרכב, הנהג עצמו. האם להפנות אותה לצד? שאלה שלישית, כאשר המכונית תמשיך לנסוע ישר, היא תהרוג אנשים רבים העומדים בכביש. ואם יפנו את המכונית לצד, היא תתרסק ותהרוג את בעל הרכב. עכשיו מולי עומדים הרבה אנשים, לא בן אדם אחד. אם אני פונה הצד, אני עצמי מתרסק. האם להפנות את הרכב לצד? בסוגריים הם מוסיפים, מחקר רחב מראה כי רוב האנשים, 80%, סוברים לא מזמן, אגב, באמת התפרסם משהו מאוד מאוד רחב שעשו בכל העולם. מחקר על איך אנשים מתייחסים בסיטואציות כאלה, איזה החלטות אנשים חושבים שצריך, לא יודע איזה החלטות הם היו מקבלים, אבל בקורסה, שאתה חושב מה נכון לקבל, איזה החלטות אתה חושב שנכון לקבל, לא יודע אם לזה...
רכב אוטונומי. זה שאלה יומיומי, למה
זה קשור לרכב?
תוריד את המילה אוטונומי.
זו כל הקדמה שנתתי. אמרתי שהבעיה ברכב אוטונומי היא שהנהג, או האדם שמתכנת את הרכב האוטונומי לא יודע מה לענות על זה. אז לכן אם אתה נותן לא לנסוע, תיתן כבר גם ברכב אוטונומי לנסוע. מה ההבדל? זה קצת המוני יותר, חלק מהעניין, בני אדם יש קומפנסציה, אתה מבין? לאדם אחד יקבל החלטה לא נכונה לפה, לאדם אחד יקבל החלטה לא נכונה לשם, אז בסך הכל בממוצע אולי אנחנו נהיה יותר קרובים לאמת. כן, חוכמת ההמוני, מה שנקרא. אבל זה רכב אוטונומי, והיה שאתה מתכנת אותו באופן מסוים, כל הרכבים יעשו את אותה שגיאה או לא שגיאה. אבל כולם מקבלו החלטות לאותו כיוון.
מתכנן אקראיות?
אה? שאני מתכנן אקראיות? נכון, גם זה כיוון. אקראיות בגבולות גזרה, אחרי את הרכב הזה יתחיל...
מה שאתה אומר טוב לנכון. מה שאתה אומר טוב לנכון. רכב אוטונומי, הוא לא
אז הוא מדבר דיבר על החלטה אקראית. בסדר, אני לא בטוח בזה, אבל יכול להיות. בסדר, תראו, אני לא מספיק מכיר מה קורה בשטח. יש אלגוריתם, יש אלגוריתם כאלה. מה שאני מכיר זה כן מקבל החלטה.
כדאי להכניס פנימה את תוכנת ההמונים.
כן, שהתכנות של הרכב האוטונומי עצמו יעשה על ידי ההמונים. אוקיי, המונים ולא המונית. טוב.
יש עוד שאלה
שהוא
לא דן שמה. מי חייב, אם המכונית עשה נזק או הרצח מישהו?
המתכנת או הבעל הרכב? זה קצת קשור לדברים שאני אזכיר אותו. אז הוא אומר, מחקר רחב מראה שרוב האנשים 80% סוברים כי המכונית צריכה להיות מתוכנתת להציל את הרבים במחיר של מיעוט. בעצם שיקול תוצאתי. דיברנו עם זה, התחלתי ממש את כל התהליך. השאלה אם אנחנו עושים פה שיקול של מעשה או שיקול, נגיד על אדם, אדם כרגע נוהג ברכב, לא מכונית אוטונומית, אני עצמי נוהג ברכב, בסדר? השאלה היא מה אני אעשה, בסדר? רוב האנשים ששואלים אותם, זה לא רק שאלה מה מכונית האוטונומית צריכה לעשות, מה לדעתך צריך לעשות, עזוב מכונית אוטונומית, מה לדעתך צריך לעשות בסיטואציה כזאת? רוב האנשים, ככה גם אני ראיתי, נסו איזה כל מיני מחקרים, רוב האנשים חושבים שצריך לקבל החלטה שתחסוך את המירב של חיי אדם. זאת אומרת, השיקול הוא שיקול תוצאתי.
אבל רוב האנשים גם הם חושבים ככה במציאות, הם לא ידאגו ככה כאילו תגובה אינסטינקטיבית.
בסדר, אז זה אמרנו כבר. הזכרתי פעם, אני חושב, את הפסק דין של אהרון ברק. היה סיפור, סיפור שמופיע אגב גם בחזון איש, שהיה בבני ברק סיפור דומה, אבל זה לא אותו סיפור. הגיע סיפור כזה של נהג או נהגת, אני לא זוכר כבר, שנהגה עבר מולה איזשהו חתול או משהו כזה, היא סטטה הצידה ודרסה אדם. בסדר? ואז בבית המשפט היא טענה שזו הייתה תגובה אינסטינקטיבית, תגובה של אדם סביר, ובית המשפט זיכה אותה, ואז היא ראו לעליון, ואהרון ברק אמר שזו תגובה סבירה, תגובה בלתי סבירה של האדם הסביר. זאת אומרת, הוא מסכים שזאת התגובה של אדם נורמטיבי בסיטואציה כזו, הוא לא מסכים שאפשר לתת לה לגיטימציה. זו טענה מאוד מעניינת, היה לי פעם ויכוח גדול עם איזה שופט על העניין הזה. זה לא מופרך כמו שזה נשמע, למרות שזה בעייתי. זה לא מופרך כמו שזה נשמע.
רגע, אתה נקצר.
לא, הזכרתי שהם חושבים בסיטואציה כזאת. מה אנשים חושבים בסיטואציה כזאת?
אבל
הוא זיכה אותה. לא, לא זיכה אותה. הוא לא זיכה אותה. הוא הפך את פסק הדין של הקהל. טוב, בכל אופן, אז נחזור לענייננו. אז רוב האנשים אומרים שצריך לקבל שיקולים תוצאתיים, שיקולים תכליתיים. זאת אומרת, השאלה היא איפה אני חוסך.
מה?
עוד רגע נגיע, הוא מביא פה את החזון של זה. אבל זה מצד אחד, אבל מצד שני הוא ממשיך, הם ממשיכים השואלים, אבל כמעט כולם לא היו נוסעים במכוניות כאלה שמתוכנתים להרוג את הנוסע ברכב, כי הם מעדיפים מכוניות שישמרו על הנוסעים בהן בכל מחיר. זה מאוד מעניין, וגם על זה בטוח, כששומעים דבר כזה מיד כולם צועקים שזה לא עקבי, אני בכלל לא בטוח שזה לא עקבי, אבל אנשים אומרים, מצד אחד אני חושב שההחלטה הנכונה היא לחסוך את החיים של הרבים, מצד שני לא עליי. זאת אומרת, אני לא רוצה לנסוע ברכב כזה שיהרוג אותי כדי להציל חיים של כמה וכמה אנשים, למרות שאני חושב שאם מתכנתים רכב כך צריך לתכנת אותו. אני לא חושב שזה לא עקבי דרך אגב, אבל זאת העובדה. ככה, זה מה שמצאו כשעשו את המחקר בין האנשים. טוב, השאלה היא מה לעשות בסיטואציה כזאת.
שאלה מה קורה עם האדם הבודד הזה, שאותו אנחנו מכירים, זה מישהו שאני קרוב אליו.
זה תמיד שאלה, בפיקוח נפש, האם קרובים לקרובים שלי יש יחס עם אדם? ראינו שלא. רק אם אני, רק במצבים של הצלה, זאת אומרת, אם נגיד יש שני אנשים שחולים, ואני צריך להשקיע כסף כדי להציל אחד מהם, יש כמובן לגיטימציה להשקיע את הכסף בקרוב שלי, ולא במישהו אחר, אני אהיה איתך קודמים. אבל במקום שעומדת השאלה להקריב את מישהו לטובת מישהו אחר, אין משמעות לשאלה עד כמה הוא קרוב שלי. אתה לא יכול להרוג מישהו רחוק כדי להציל מישהו קרוב אליך, אין דבר כזה. טוב, בכל אופן, בשאלה הראשונה, דיברנו על שאלות דומות, אבל יש פה איזה טוויסט מעניין. בשאלה הראשונה, כן, אנחנו מדברים בכביש, מול המכונית יש אנשים רבים, אם אני סוטה הצידה, אז אני ארוג בן אדם אחד, ואני אציל את האנשים הרבים. אז השיקול הכמותי, השיקול התוצאתי, אומר לסטות. אבל לפני כן, מה היה קורה אם יש לפניי בן אדם אחד, ואני סוטה ואני ארוג בן אדם אחר? מה עושים במצב כזה? שבל תעשה עדיף, נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר ראינו שאין הצדקה, התחלתי הרי את כל המהלך עם דין רודף מצד אחד ומציל עצמו בנפש חברו מצד שני. והטענה הייתה שאם מאיימים עליי להרוג מישהו ואם לא אז הורגים אותי, אסור לי להרוג אותו. זאת אומרת, אני חייב למות ולא להרוג אותו. לעומת זאת, אם מישהו מאיים עליי, אני יכול להרוג אותו כדי להינצל, מישהו אחר יכול להרוג אותו כדי שאני אנצל, זה דין רודף. אוקיי? עכשיו, מי אמר דדם הדידה סומך תפי, שמאיימים עליי להרוג מישהו, ואם לא אז יהרגו אותי. אז הבאתי דברי התוספות ביבמות. התוספות אומר שם כשאני נופל מקומה שנייה, למטה נמצא בן אדם, כן, שאם אני נופל עליו אז הוא כנראה גמר את הקריירה, אפילו אחרי הדיאטה, ואז אם אני זז הצידה, אז אני כמובן מתרסק לרצפה ומת, והוא ניצל. השאלה אם אני צריך להפנות את עצמי הצידה. לכאורה כן, כי הרי אסור לי להרוג בן אדם אחד כדי להציל את חיי שלי. נכון? מי אמר דדם הדידך סומה קפה? אם האימים עליי ואני יכול להרוג מישהו כדי להינצל, אסור לי. אני צריך למות ולא להרוג אותו. אבל זה לא נכון. כמו שאומר תוספות, זה נראה לי פשוט שזה לא נכון. בגלל שבמקרה הראשון כשמאיימים עליי וכדי שאני ארוג מישהו אחר, אני צריך לעשות פעולה של הריגה, אני הורג אותו כדי להינצל, אין שום הצדקה להרוג אותו. אז מה היה הצדקה? בשביל לעשות פעולה צריך הצדקה, ואם אני הולך להרוג מישהו אני צריך הצדקה. עכשיו מה הצדקה? שאני אנחל אדם שלי לא יותר אדום מאדם שלו. אבל בא במידה, זה לא אומר שתמיד אדם של השני יותר אדום מאדם שלי. נכון שאדם שלי לא יותר אדום משלו, אבל גם אדם שלו לא יותר אדום משלי. נכון? אז אם אני נמצא, אם אני נופל, והבן אדם נמצא שם למטה, אוקיי? עכשיו, אם אני לא עושה שום דבר, אני נופל עליו, הוא מרפד את הנפילה שלי, אני נשאר בחיים והוא מת. זאת הסיטואציה כרגע. אם אני צריך לעשות את עצמי הצידה כדי להציל אותו, זה מה שאני צריך בעצם להרוג, לעשות פעולה שהורגת את עצמי. גם לזה אין הצדקה. האדם שלו לא יותר אדום מאדם שלי.
זה לא תלוי אם הסיטואציה רצונית, למשל אם קפצת ראש.
לא, לא, ברור שכן. גם אם הסיטואציה היא רצונית, אז אתה סתם רוצח, ברור. אני לא מדבר, אני מדבר על זה שאני נפלתי, הפילו אותי, לא יודע, קרה משהו. עכשיו, במצב כזה, אני... אז אני אומר, זה לא, השיקול התוצרתי הוא שיקול, למרות שאני תמכתי בו, אבל הוא שיקול עם משמעות לא גורפת. זאת אומרת, צריך לשים לב, זה לא תמיד נכון שהתוצאות קובעות את הסיטואציה. במקרה הזה התוצאות הן נפש לפה, נפש לשם, בשני המקרים. ועדיין, אם מאיימים עליי כדי שאני אהרוג מישהו, אסור לי להרוג אותו. אבל אם אני נופל ואני צריך לעשות את עצמי הצידה כדי להציל אותו, ובכך אני הורג את עצמי, גם את זה אסור לי לעשות. לא רק שאני לא חייב, לרוב הפוסקים אסור לי לעשות את זה. אסור לי לעשות את זה בגלל שגם כדי להרוג את עצמי צריך סיבה. הדם של השני לא יותר אדום מהדם שלי, כמו שהדם שלי לא יותר אדום מהדם שלו. הכלל הוא בעצם שבל תעשה עדיף. ברגע שיש חיים של אחד מול חיים של אחר, אין הצדקה לעשות שום דבר. מה שיקרה יקרה. אתה לא יכול לעשות כלום. כי ברגע שאתה תעשה משהו, אתה הרגת. את עצמך או את השני. עכשיו, אלה הנתונים. השאלה שעולה כאן, זה מה קורה אם מי שעומד בזה קבוצה של אנשים. 5 אנשים, 10 אנשים. עכשיו, אני עם המכונית מתקדם אליהם, אם אני אסתה הצידה, אז אני יורד עם מישהו אחד. עכשיו, כאן, השיקול התוצאתי זה כבר 10 מול 1. קודם היה דיבור של 1 מול 1, אז אני יושב על תעשי עדים. 1 מול 1 זה מצב שקול. אוקיי? אין הצדקה לעשות שום דבר, אני אמור לתת לסיטואציה לעשות את מה שהיא עושה. אבל אם יש 10 מול 1, אז שיקול התוצאתי, לכאורה, מעדיף את ה10 על ה1. וכאן זה כבר דילמה. אם היה 10 מול 1 במצב ניטרלי, נגיד, הייתי צריך לתת מים ל10 שעומדים למות בצמה בצד אחד, או 1 שעומד למות בצמה בצד אחר. עכשיו, אני לא יכול להגיע לשניהם. או שאני שולח את המים לשם, או שאני שולח את המים לשם. במקרה הזה, לי אין ספק שצריך לשלוח את זה ל10. אני חושב שזה גם סוגיה בהוריות של קדימה בדיני נפשות. אבל במקרה שבו אני נוסע מול 10, ואני צריך לעטות את הרכב הצידה, ואז אני אהרוג אחד, זה כבר שאלה לא פשוטה. ושמצד אחד השיקול התוצאתי אומר, תטה את הרכב. מצד שני, הטיית הרכב היא פעולה. היא פעולה שלי. ובאיזה זכות אני לוקח לעצמי את הרשות להקריב את החיים שלו, כדי להציל את החיים שלהם? אם הוא יחליט להקריב את חייו כדי להציל אותם, ניחא. אבל אני לא יכול להחליט עבורו שהוא צריך להקריב את חייו כדי להציל אותם.
כן, אבל אם העשרה על מסכנים שממילא נשאר להם יומיים יפה.
זה לא משנה, דיברנו על זה שערך החיים לא נמדד לפי התוחלת. זאת אומרת, החיים, בגלל במודל פשוט, החיים הם בעלי ערך אינסופי. אז זה לא חשוב אם יש לך יום אחד או שנה או משהו כזה. דיברנו על תשובה של חיי שעה, ושם ניסינו כן להגדיר בכל זאת איזשהו ערך נמוך יותר לחיי שעה, אבל עוד פעם, זה לא יצדיק שום פעולה. כן.
מה קורה אם אתה נופל, הפילו אותך, ואתה הורג עשרה, ואתה יכול לעטות ולהרוג אחד?
אותו דבר, כן, אותה סיטואציה, זאת הסיטואציה פה. סליחה,
סליחה. ירושלמי,
עוד רגע, נגיע לירושלמי גם.
הנהיגה היא לא מעשה פסיבי, היא מעשה אקטיבי לאורך כל רגע. למעשה, אני כל הזמן פועל כשאני נוהג, אני כל הזמן לוחץ על הגז. אז אני לא יכול להגיד שאני
נוהג,
לא כמו נפילה.
לא, לא, במקרה הזה, זה בדיוק הנקודה. כיוון שאתה נמצא במהירות גבוהה, כרגע הסיטואציה היא שעכשיו תעזוב את הרגל מהגז, זה עדיין
נהיה
מוסיף.
ברור, אבל אני
הבאתי
את עצמי
למצב. לא, לא, לא. אם אתה הבאת את עצמך למצב שידעת שאתה
הורג אותם,
זה משהו אחד. לא, לא, לא.
אני פוחץ מהחלון, לא הסתכלתי למטה, כי אני כרגע מתאבד. ואז אני מסתכל אחר כך ואני רואה שיש מישהו.
אוקיי.
אז עכשיו זה לא דומה למצב שנפלתי. אני הבאתי את עצמי למצב.
לא יודע, אני לא יודע, אבל עדיין יש חילוק. כשאתה קופץ מהחלון אתה לא עושה פעולה נורמטיבית. כשאתה נוסע בכביש אתה עושה פעולה נורמטיבית. אתה לא אמור לחשוש לזה
שיש
מטרה. אבל שימוש בכביש זה השימוש בכביש. אנשים נמצאים על הכביש, מה לעשות? אני עושה פעולה הגיונית, מותרת, אני נוסע על הכביש, מה אני יכול לעשות?
גם אין לי כוונה להרוג אף אחד, מישהו אפילו את עצמי. כשאני עולה לכביש אני נוסע.
בכל אופן, אז הטענה עכשיו שבעצם יש פה דילמה. אמרתי שבהתחלה דיברתי על שיקולים תוצאתיים. אמרתי שההתייחסות ההלכתית המקובלת היא שלתוצאות אין כל כך משמעות. המשמעות היא של המעשה. לכן למשל ירושלמי שהזכרת קודם, הזכרנו את הירושלמי הזה עם גויים שצרו על עיר ואומרים לנו תנו לנו אחד מכם, ואם לא אנחנו הורגים את כולכם. אז כתוב הירושלמי שלא נותנים. וכך נפסק להלכה גם ברמב"ם. וככה התבקרו איתי גם על תאומי סיעם, הבאתי את כל הסיטואציות האלה שמשבו אותם לירושלמי, והטענה הייתה שכשאנחנו מוסרים מישהו למאיימים האלה, לצרים האלה, אלה שצרים על העיר, זאת אומרת, אז אנחנו עושים איזושהי פעולה של הריגה, וכיוון שכך, למרות שאנחנו חוסכים הרבה נפשות, אסור לעשות את זה. ועכשיו אמרתי שאני מתקומם נגד זה, זה לא יכול להיות נכון. זה לא יכול להיות נכון, א', בגלל שהשיקול התוצאתי הוא כל כך משמעותי, שלא ייתכן שאנחנו מתעלמים ממנו, וב', בגלל שגם אם לא נמסור אותו, הרי הוא ימות. הוא ימות יחד איתנו. הרי הגויים יהרגו את כולנו, כולל אותו אם לא נמסור אותו. אז אם הוא ימות בין כה וכה, אז כל מה שנשאר זה השאלה אם נמסור אותו, ואז הוא ימות מה שבין כה וכה יקרה לו, אבל אנחנו לפחות ננצל. או שלא נמסור אותו, ואז כולנו נמות. במקרה כזה נדמה לי שברור שצריך למסור אותו. אבל ירושלמי ורמם כתוב לא ככה. אז דיברתי על זה ואמרתי שאני חושב שמה שכתוב שם זה הלכה בהלכות קידוש השם ולא הלכה בהלכות שמירת הנפש. ובאמת ברמב"ם זה מופיע בהלכות יסודי התורה, לא בהלכות רוצח ושמירת הנפש. והטענה היא שהכניעה הזאת לטרור היא כניעה שאסור לעשות אותה. כמו חילול השם, אבל אפשר לראות את זה גם במונחים לאו דווקא דתיים. אלא הכוונה, ציבור לא מוכן, לא מרשה לעצמו להצטייר כמי שמוסר את אחד מהאנשים שלו למחבלים כאלה, לכאלה שהולכים להרוג אותו. זה שיקול ציבורי שאנחנו לא מוכנים לעשות את זה. אבל בשיקול פרטי של אדם, למשל כמו בדילול עוברים, או תאומי סיאם, שזה סיטואציות בדיוק אותו דבר, אבל במישור פרטי לגמרי, אף אחד לא מאיים, אין פה קידוש השם ולא חילול השם, במקרה כזה ברור שמוסרים את האחד שבין כה וכה ימות, כדי להציל את כל האחרים, לפחות שהם ינטלו. ובטח אם אנחנו עושים הגרלה, ואז אפשר לתת לכל אחד סיכויים. אבל זה עוד, אני עוד אחזור לזה שוב.
למה הם מייחדים מישהו?
מה?
למה הם מייחדים מישהו אומרים שכן עושים, נכון?
כי אז...
אז גם קידוש השם גם...
א', גם כשמייחדים אסור להלכה. לא, רק אם הוא חייב מיטה. וגם אז, אם הוא חייב מיטה למלכות, גם אז הרי אליהו הנביא אומר לרבי יהושע בן לוי, זה לא מידת חסידים. אפילו כשהוא חייב מיטה, מייחדים אותו. מייחדים להלכה.
זה תירושלם.
אז אני טוען, אמרתי, זה פרופסור אנקר כתב את זה במאמר, שהוא אבי הרעיון הזה, אני חושב שהוא לגמרי צודק. זה לא בהלכות רוצח ושמירת הנפש, זה בהלכות קידוש השם, ולכן באותה סיטואציה, כמו דילול עוברים למשל, כמו דילול עוברים, לאמא ברחם יש הרבה עוברים, שלושה, ארבעה, לא יודע כמה, הערכה של הרופאים זה שהם לא יכולים, זה צפוף מדי, הם כולם ימותו. השאלה אם מותר לי להוציא אחד מהם לדלל, מה שנקרא, מילים מחובסות בהקשרים האלה, אני מוציא את אחד מהעוברים כדי שישארו שם השניים או שלושה שיכולים להישאר בחיים. זה הייתה, אז הטענה המקובלת היא שאופן עקרוני זה אסור, לאור הירושלמי בתרומות. שתנו לנו אחד מכם, זה בדיוק אותה סיטואציה. הרב זילברשטיין כותב אגב, שמותר לעשות את זה, אבל רק בגלל שזה עוברים. כיוון שבעוברים אין איסור רצח. אז לכן, אבל ברמה העקרונית, אם הייתה סיטואציה כזאת של אנשים, אחרי שנולדו כבר, אנשים שיש להם כבר ערך מלא של חיים, אז היה אסור לעשות את זה. ואני טוען שמותר לעשות את זה, זה לא קשור לירושלמי. ושבירושלמי זה הלכות קידוש השם. עכשיו, בגילוי לעוברים זה לא קידוש השם, אני לא נכנע לשום דבר, אני בסך הכל מנסה להציל מקסימום חיים. למסור את כולם למות, זה פשוט אבסורד בעיני. למסור את כולם למות כי אני לא מוכן להוציא אחד, כשהאחד הזה גם הוא למות. זה לא שאני מציל אותו, לא שאני הורג מישהו, אני הורג מישהו שבמקום אחר ימות. אותו דבר עם תאומי סיאם. לעשות מיתוח הפרדה של תאומי סיאם, כאלטרנטיבה היא ששניהם ימותו. אם שניהם ימותו, אז ברור שאני צריך לעשות מיתוח הפרדה, אחד מהם יצטרך למות, אבל לפחות השני, שער חי. אז הפוסקים כולם עוסרים. בתאומי סיאם, אגב, זה כבר לא עוברים, הם תאומי שנולדו. לכן שם זה הסיטואציה. כל הפוסקים עוסרים. דיברתי עם אנשים שבררו את זה אצל כל גדולי הפוסקים. כולם עוסרים. בעיניי זה שערוריה. זה פשוט לא יכול להיות נכון.
בדוגמה שכן, שיש הרבה אנשים כל אחד. אם אתה...
לא, ההנחה היא
שבטוח ימות.
בטוח,
אנחנו מדברים על... בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות.
בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות.
בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות.
בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. בטוח ימות. יכול להיות שלא מוסרים את האחד, הרי מי אמר בדם עדידה תשומה כתפי, זאת הסיבה שעשו להרוג את האחד כדי להציל את עצמי. אבל פה הרי האחד ההוא שאותו אני הורג בן כובח הוא ימות גם כן. אז הסברה הזאת שמי אמר בדם עדידה תשומה כתפי לא קיימת, אז לחם משנה מקשה את זה, ובכסף משנה מקשה את זה, כולם מקשים את זה. אז הלחם משנה אומר את זה, אומר לך תדע, אל תמסור להם, אולי אחרי זה הם יקשלו, יתחרטו, לא יארגו אותנו, בסדר, זה פתרון טכני, אני שואל מהותית, נגיד שבטוח שהם יארגו אותנו, בסדר? יצא בת קול מהשמיים ואמרה שהם הולכים להרוג את כולנו, השאלה מה אני אמור לעשות במצב כזה? מעבר לזה יש את שיקולי הצפקות שכמובן אפשר להתחשב גם
בהם. בגלל שהתיאורטי לא קיים אף פעם, סוברים כמובן
התיאורטי, אבל לא מפקטי. ההנמקות הן לא כאלה. ההנמקות שלהם הן לא בגלל החשש שאולי זה לא יקרה, אלא זה שאנחנו לא יכולים למסור אחד. ועוד פעם, מה זה אומר? זה אומר שבעולם ההלכתי, השיקול המעשי הוא שיקול יותר חשוב מאשר השיקול התוצאתי. השיקול הדאוני יותר חשוב מהשיקול הטליאולוגי. אבל אנחנו לא עושים רק את החשבון של איפה נרוויח יותר חיים, אלא השאלה מתי אנחנו עושים פעולה של רציחה. וכביכול, אני רוצה להישאר נקי, אני לא רצחתי. השאלה היא לא כמה אנשים יישארו בחיים וכמה אנשים יאבדו, אלא השאלה איך אני יוצא טוב. בעצם אני מציג את זה כמובן בצורה גסה מדי, אבל זה בעצם זאת ההתייחסות. ההתייחסות היא כשאני עמוד בבית דין של מעלה, האם אפשר להגיד שאני לא רצחתי? אין בעיה, אני נקי, לא עשיתי שום דבר. אבל בשביל שאתה לא תרצח, הרבה אנשים יאבדו את חייהם. מעצמם, לא אתה רצחת אותם. אז השאלה, האם אני צריך לעשות את השיקול של עד כמה אני ארצח פחות, או אני צריך לעשות את השיקול מה צריך לקרות בסוף, איך אני אציל כמה שיותר חיים, או ימנע כמה שפחות איבוד חיים. אוקיי? אז לכן אני טענתי ויכול לאורך הדרך שהשיקול התוצאתי הוא בעצם שיקול יסודי. במקום שהשיקול התוצאתי הוא חד משמעי, אני לא חושב שיש מקום להתלבטות לגבי השיקול המעשי. שכולם מעסיק כאילו אם אני עושה פעולת רציחה או לא. בסופו של דבר המטרה היא להציל חיים, הבאתי לזה כל מיני ראיות, גם בתוך ההלכה, זאת לא הגישה המקובלת בהלכה, אבל לדעתי שזה ראיות שקשה להתווכח איתן.
רכב אוטונומי זה יהיה החילוק בין רכב אוטונומי לנהג.
רגע, אני עוד לא את הרכב אוטונומי, שנייה. אז בינתיים אני עוד בנהג חי.
מבחינת רכב אין, לא יאשימו את הרכב שהוא רצה.
יאשימו את המתכנת. תכף אני אגיע לזה. אני עושה את זה לא בכדי. אני עושה את זה בשלבים בדיוק בגלל הנקודה הזאת. קודם כל בוא נראה מה קורה עם נהג רגיל. אחרי זה נראה מה קורה עם רכב אוטונומי. בסדר? אז בנהג רגיל עכשיו מה קורה? שיש מולי עשרה. ויש אחד שם שיהרג בצד, השאלה הראשונה. אז במקרה כזה יש פה דילמה בין השיקול התוצאתי לבין השיקול נקרא לזה המעשי. כן, האם אני אעשה פעולת רציחה? כי בשיקול התוצאתי, אם אני אעשה פעולת רציחה, אם אני אעשה הצידה, אז המחיר הוא שאני אעשה פעולת רציחה. אבל התועלת היא שאני הרווחתי 10 בני אדם ולא אחד. אז פה זה מצב שהשיקול התוצאתי נמצא בהתנגשות מול השיקול המעשי. וכאן באמת השאלה לא פשוטה, יש פוסקים, אני הזכרתי את זה, כמו הציץ אליעזר למשל, שהוא רוצה לטעון שנכון שאסור לי להרוג את האחד כדי להציל את עצמי או כדי להציל מישהו אחר, אבל אם זה הרבה מי שהם אחרים, אז יכול להיות שמותר. עכשיו, הציץ אליעזר טוען, עד כמה שאני זוכר, שזה רק לגבי ציבור, לא לגבי הרבה. זאת אומרת, יש פה לא רק שאלה של כמה אנשים ינצלו, אלא ברגע זה אינטרס ציבורי של שלושה או עשרה בני אדם מול אחד, אני חושב שעד כמה שאני זוכר לפחות, הוא טוען שזה עדיין אסור, זה כמו אחד מול אחד. ואת הקו הוא לא במספר האנשים, אלא בשאלה אם זה ציבור או שזה אוסף של כמה אנשים. יכול להיות שחלק מזה זה מדרון חלקלה, כי השאלה מה זה אחד מול שניים, שניים מול שלושה, איפה אתה תוך את זה?
וכאן זה כאילו עם האנשים שבתוך הכביש הם שם, הם עבור אחרי שרב נכנסו לכביש, לעומת זה שעומד על המדרכה, כאילו...
שאלה מעניינת.
לגיטימיות של המצב.
יש איזושהי שותפות
באחריות?
לא יודע להגיד, שאלה מעניינת.
נתה שאלה?
מה קורה עם העשרה שנמצאים על הכביש, עברו על חוקי התנועה. הם ירדו לכביש, לא בזהירות. עכשיו, כתוצאה מזה, אני צריך להטות את הרכב ולהרוג מישהו.
איפה ההתלבטות?
ההתלבטות היא שנכון שאני לא חייבים מיטה על מעבר על החוק, אבל מצד שני, הוא גם לא אשם. כשהם עוברים על החוק, הם גורמים לו למות. אז אם הם עברו על החוק, שיסו בתוצאות. יש בך כזה, אני לא יודע. הנה דוגמה להחלטה שרכב אוטונומי אמור לקבל, אבל הבעיה היא לא ברכב אוטונומי, אלא אני לא יודע איך אני אתכנת אותו. זאת אומרת, אני לא יודע איך לקבל את ההחלטה הזאת. אוקיי? אבל השאלה היא מה יקרה כשאני אנהג בעצמי. לכן אני אומר עוד פעם, זה לא אומר שבגלל זה לא צריך לתת לרכב לרדת לכביש, כי אחרת גם לי אסור לתת לרדת לכביש. אוקיי? אז פה אני אומר, יש דילמה בין השיקול התוצאתי לבין השיקול המעשי, ובמקרה הזה הפוסקים חלוקים, אני לא יודע מה להגיד במקרה כזה, אני נוטה לכיוון השיקול התוצאתי, אבל אני לא יודע לנמק את זה כל כך. זאת אומרת, אני חושב, לאור השיקולים שהבאתי בהתחלת הסדרה, כשדיברתי על העדיפות של השיקול התוצאתי נגד התפיסה המקובלת שמדברת על השאלה אם אני עושה פעולת רציחה או לא, אז אני אומר שבמקרה הזה אני גם הייתי חושב שצריך לדאוג לעשרה ולא לאחד. אני לא מדבר כרגע כשהם עברו עבירה, אלא באופן תמין. השאלה השנייה זה מה קורה אם אדם עומד מולי או שאני עצמי אמות, האם אני צריך להרוג את עצמי כדי להציל אותו. כאן זה ממש דומה למקרה של התוצאות בעירבות, נכון? מישהו שנופל, אז אני לא אמור להרוג את עצמי כדי להציל אותו, חייך הקודמים. ואת להרוג מישהו אחר אני לא יכול כדי להרוג אותו, אני לא יכול לעשות את זה, להרוג מישהו אחר כדי להציל אותו, זה ודאי אסור לי. גם אם אמרת את זה אני אסור לי, בשמה, האדם שלי לא פחות אדום משל מישהו אחר, הוא לא יותר, אין לי פריבילגיות, אבל הוא גם לא פחות. אז כמו שאסור לי להרוג מישהו אחר כדי להציל אותו, אסור לי גם להרוג את עצמי. והשאלה השלישית זה מה קורה אם להרוג את עצמי כדי להציל הרבה. עוד פעם זה אותה דילמה, כיוון שבעיניי זאת אותה שאלה כמו להרוג בן אדם אחד כדי להציל הרבה. אבל יש הבדל. למה? כי אם הבדל הוא בדיני ספקות. אם הייתה הכרעה ברורה, אז היה אותו דבר לגבי ולגבי אדם אחר. אבל אם אין הכרעה ברורה, עכשיו זכותו שכמו עם החמת מים, שניים שהולכים במדבר. אם אין הכרעה ברורה, אני יכול להגיד, תשמעו, מי שרוצה להתנדב, שיתנדב. אבל אני לא מוכן להרג בשביל להציל את העשרה האחרים. אם הייתי חייב, אז אין עצה ואין תמונה, אז אני חייב. ההלכה מחייבת אותי למות כדי להציל אותם. אבל אם אני לא חייב, זו שאלה של ספק, אין לי הכרעה ברורה בעניין הזה. אז נכון שאני יכול להתנדב ולמות כדי, אולי אני יכול, גם זה לא מוסכם, אבל אני יכול להתנדב ולמות כדי להציל את העשרה האלה, אבל להגיד שאני חייב כתוצאה מזה, אפילו אם בדמי ספקות, אולי כלפי מישהו אחר הייתי צריך, לגבי עצמי, חייך הקודמים.
אם זה רכב אוטונומי, המתכנת הוא...
רגע, עכשיו אני מגיע לרכב אוטונומי. עד כאן דיברתי שהנהג הוא נהג רגיל. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מדברים על רכב אוטונומי? אני פשוט ניסיתי ללכת בשלבים. כן, אבל אמרתי, אני נוהג באופן רגיל על הכביש, זה לא נקרא שאני עשיתי את הפעולה. אם אני יודע שיש שם אנשים, עשיתי משהו לא זהיר, אז אולי זה יותר טוב. אם אני נוהג כדרכי בכביש, שזהו מיועד הכביש, עכשיו אני נמצא בסיטואציה ש...
אני חוזר מקורס של עברייני תנועה, ושמה אומרים שאם אתה מעורב בתאונה, לעולם יש בך אחוז לא קטן של החיות, כי הייתה אמור לנהוג באופן שימנע כל תאונה. זאת אומרת, בהמשך למה שאמר האדון, הנהיגה שלי היא פעולה אקטיבית שמסכנת אחרים, בעצם אני אגיע לה...
זה מילים, בסופו של דבר אם אני נוהג בצורה נורמטית, זה מה שאנשים עושים, הכביש מיועד לזה. שמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני
אדם. אני אמור למנוע תאונה, הכוונה, תמיד יש לי... זה לא לגמרי נקי.
אני אומר, אתה אמור למנוע תאונה, אבל אתה לא יכול. מה לעשות? יש מצבים שאתה לא יכול. רגע, לא, רכב אוטונומי עוד לא הגענו. אנחנו מדברים על היעד. עכשיו אני עובר לרכב אוטונומי. מה קורה ברכב אוטונומי? בואו נמשיך. ברכב אוטונומי, יש פה, מה שנכנס פה בנוסף, זה הגורם, שני גורמים נוספים. א', המכונית מקבלת את ההחלטות, לא אני. אוקיי? אז שאלת חייך קודמים וכולי פחות רלוונטית פה. למה? בגלל שלא אני מחליט האם לסטות או לא לסטות. השאלה היא מה המתכנת אמור להכניס לתוך התוכנה של הרכב. ובמובן המת. אתה מתכנת כשהוא כותב את התוכנה הזאת, בסופו של דבר, במובן מסוים הוא הנהג. זאת אומרת, הוא נמצא בסיטואציה הזאת והוא זה שמקבל את ההחלטות, רק הוא מקבל את ההחלטות מראש.
אין הדבר סוף.
ולכן?
לא, כי כשאתה נכנות רכב, אז אתה צריך לבדוק האם התוכנה שאתה...
אתה
אומר אחריות על
זה. בוא, אתה מכניס עוד פרמטר.
נכון.
הפרמטר הנוסף הזה והשאלה האם אנחנו עושים סטנדרט, ואז אתה לא יכול להחליט שום דבר. הממשלה החליטה, או הכנסת החליטה.
אתה תקנה את זה.
אבל הכנסת, אז אחרים קונים, זה לא חשוב. אנשים קונים רכב, זה הרכב האוטונומי שיש.
אין רכב אחים.
אל תקנה רכב כי הרכב עושה תאונות דרכים. אתה יודע שהרכב עושה תאונות דרכים? אל תקנה רכב. למה אתה קונה רכב? הנקודה היא שאין, יש דברים שבני אדם עושים, זה הדרך הנורמלית לחיות, ויש מחירים, אין מה לעשות.
אם אני מנת נוסע על הצירה אחת, עכשיו בני לא, אני חושב, הרבה נקים פרנקים, בסדר? אתה מחליט על הקרע, אין לך שליטה על הרכב.
ולכן מה?
אתה פונה שמאלה או ימינה?
ולכן מה? מה השאלה?
אז מה? אז תגיד שפורד אחראית ויש הגדולים היו כאלה?
פורד לא אחראית, כי אתה עשית מעשה רשלני. אתה דברת עם הרכב על קרח, מה זה קשור?
אבל בשביל זה נעד הרכב.
אין לך שליטה, אל תיסע שם, מה סובב?
לא, אתה חדר.
כן, בואו נמשיך. 20, אוקיי. רכב אוטונומי, ברכב אוטונומי אנחנו מדברים בעצם על השאלה של המתכנת ולא על השאלה של הנהג. עכשיו השאלה היא עד כמה אני יכול להתייחס למתכנת כנהג, האם המתכנת הוא הנהג? אז מצד אחד לכאורה כן, כי בסופו של דבר אני מדבר על האספקט הזה בתוכנה שעוסק בסיטואציות המסוימות האלה. זאת אומרת, זה לא שיש פה איזושהי תוכנה כללית, ובסיטואציות מסוימות, התוכנה הזאת שאמורה לנהוג את הרכב בכל הסיטואציות, בסיטואציה הזאת זה מה שהיא מגיבה, זה סייד אפקט. זאת אומרת, זה איזושהי תוצאה שיוצאת. לא, אני מדבר עכשיו, המתכנת מכניס לתוך הרכב אלמנט מסוים שעוסק בתוכנה הזאת, בסיטואציה הזאת. בסיטואציה הזאת הוא אומר לו, תעשה כך או תעשה אחרת.
מה זה המינה של השאלה כרגע?
כי אם אני מדבר על תוכנה כללית של רכב, ובסיטואציות המסוימות האלה זה מה שהתוכנה תפיק, אבל לא שהוא מראש חשב על התוכנה הזאת, אז זה לא קשור. המתכנת לא מכניס לתוך הרכב תוכנה מסוימת, הוא אומר לרכב תנהג ככה. זה כמו יצרן רכב.
השאלה ההלכתית שלנו כרגע בנושא הזה,
מה הוא צריך לתכנת או איך
אני אתכנת עכשיו?
כן, אז כי הרי לא, אין שאלה מה הנהג יעשה, הרכב עושה, לא הנהג. אז עכשיו אני אומר שההנחה שלי זה שהוא מכניס לתוך הרכב פקודה מסוימת למצב הזה, לא שזה מצב שפשוט התוכנה הכללית של הרכב מגיבה אליו, כי זה משהו שונה, זה משהו שדומה לרכב רגיל. רכב רגיל לא אוטונומי שאנחנו נוסעים בו, גם כן לפעמים הוא לא מגיב טוב בסיטואציות קשות, אבל ככה הוא בנוי, זה לא שהיצרן בנה אותו באופן רשלני.
זה לא ראשון שהוא חיצו?
תשמע, של המתכנת
ביובי,
זה השאלה בדיוק, זו השאלה, אבל השאלה אם זה חץ. או שהוא תכנת בסדר, ואז זה לא נקרא חץ, גם אם הוא הורג. זה בדיוק אותו דבר. אז השאלה, האם המתכנת בעצם נחשב הנהג? עקרונית כן, אני חושב, עקרונית כן. יותר מזה, המתכנת בסופו של דבר עובד בשביל הנהג. זאת אומרת, הוא שליח של הנהג, נכון שהוא לא מכיר אותו בכלל, אבל הוא שליח של הנהג, הנהג קונה ממנו רכב, הוא קונה ממנו שירות, הוא בנה עבורו את הרכב, ובעצם בסופו של דבר האחריות היא אחריות על בעל הרכב. אתה קנית רכב שזאת התוכנה שלו. המתכנת אומר, אני בניתי רכב, אתה לא רוצה, אל תשתמש בו, אתה רוצה, תשתמש בו. אני בניתי רכב, אתה ידעת הכל. זאת אומרת, ידעת מה הרכב עושה, בהנחה שהוא יודע הכל. לקחת את הרכב, זה בעיה שלך, או שאל תיכנס לסיטואציות כאלה, או שאל תיקח את הרכב, או שתישא באחריות. ואז יש מקום להגיד שהמתכנת הוא לא הנהג, כי בסופו של דבר הוא רק גרמה. המתכנת הוא רק גרמה, הוא בנה את המכונית, אתה לקחת את המכונית והשתמשת בה באופן מסוים, ולכן בעצם קשה לדבר על המתכנת בתור נהג. יותר מזה, הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים לפני המצב הבעייתי, אז אנחנו עושים שיקולים אחרים מאשר כשאנחנו נמצאים בתוך המצב הבעייתי. למשל, על ניתוחי מתים, יש כל מיני דיונים מתים, האם אפשר לנתח מתים כדי ללמד רופאים או כדי להציל חיים, המחקר רפואי או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז יש הרבה פוסקים שאומרים שלא. אבל אם עכשיו היה מישהו שצריך איבר מהמת הזה, אז גם הוא, זה פיקוח נפש, זה דוחה את כל האיסורים שבתורה, תוציא מהמת הזה מה שאתה צריך ותיתן לו. אבל בשביל סיטואציה עתידית שאולי תקרה, לעשות עכשיו משהו שהוא ודאי עבירה, כדי שבעתיד אולי ינצלו חיים, לך תדע אם הרופא ילמד מזה משהו, ואם משהו למד מניתוח הגופה הזאת, יעזור לו להציל חיים מתישהו בעתיד, אי אפשר לדעת. וכיוון שכך, אז המצב העכשווי לא מצדיק עבירות בשביל תועלת עתידית מסופקת. ואפילו אולי לא מסופקת, אבל תועלת עתידית. ולכן, גם בהקשר של המכונית האוטונומית, כשאתה מתכנת את המכונית, בסופו של דבר אתה נמצא עוד הרבה לפני המצב הבעייתי. והשאלה, האם אתה אמור לעשות עכשיו את השיקולים של מה יקרה בעתיד? אבל יש הבדל, ושפה הרי לא מדובר, זאת אומרת, שמה מדובר על משהו שאני עושה לתועלת מסוימת. כן? והמחיר הוא, זאת אומרת, אני עושה את זה כדי להרוויח חיי אדם בעתיד, נגיד רופא, שלומד באמצעות ניתוח של גופה. אז הוא בעתיד, נגיד, יצליח אולי להציל חיים של בן אדם, בגלל מה שאולי. אבל הוא עושה כרגע עבירה. נכון? הוא פוגע במת, כפוד המת. הוא לא קובר איברים מסוימים, יש כל מיני עבירות שכרוכות בעניין הזה. השאלה היא, מותר לי לעשות עכשיו עבירה בשביל איזושהי תועלת עתידית. הסיטואציה של המכונית האוטונומית זה לא המצב. סיטואציה של המכונית האוטונומית, אני כרגע עושה איזושהי פעולה שהיא לא עבירה ולא כלום, אני שואל מה אני צריך לעשות. זה לא... ולכן, בהקשר הזה, המצב העתידי הוא המצב שעומד לפניי. זה גם המצב שעומד לפניי, כי בסופו של דבר עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אני מכניס לתוך התוכנה איזשהו חלק שאמור לטפל בסיטואציות האלה. אז מבחינתי כרגע זה מה שאני עושה. אין פה איזושהי דילמה האם מותר לי לעשות עבירה עכשיו כדי להרוויח רווח עתידי, או להרוויח רווח עכשיו במחיר אפשרי בעתיד. אני לא מרוויח עכשיו שום רווח, הוא לא חוץ מהרווח הכספי. אני פשוט רוצה לדעת מה לעשות. זה הכל. לכן אני חושב שדווקא פער הזמן בהקשר הזה הוא לא רלוונטי.
במיוחד שאותה מתכנתים או אותה תוכנה שזה קונה אותה, יש לזה אחד איזשהו דיסקליימר, אוקיי? זה מה שיש,
אז תפנה אל כל המערכת הזאת.
למה אנחנו מדברים על המתכנת? המתכנת הוא לא זה שקובע.
לא משנה, מי שקובע זה לא חשוב לי כך. אם כי יכול לדבר גם על המתכנת. כי אם הבוס שלי אומר לי תתכנת ככה, אבל אסור, אז אני לא עושה את זה, כמו שהוא אומר לי לחלל שבת. עדיין יכול להיות שיהיה למתכנת.
השאלה היא זה המתכנת, החברה, או אולי זה הציבור.
אז אמרתי, אפשר להגיד כך או כך, אבל זאת שאלה אחרת שהיא פחות חשובה לענייננו. אני אומר, באופן עקרוני, אם הדבר הזה הוא אסור הלכתית, יש מקום להטיל אחריות גם על המתכנת.
אם זה
נהג, אתה צריך לסרב. צריך להגיד, אני לא מוכן לעשות את זה, כמו שאומרים לי, תעבוד בשבת. אני לא עובד בשבת, אסור לי. בקיצור, הטענה היא המתכנת אמור לעשות את מה שאמור לעשות הנהג האנושי. זה בעצם נדמה לי המסקנה. עכשיו, מה אמור לעשות הנהג האנושי? זאת בעצמה דילמה. זאת בעצמה דילמה, כמו שאמרתי קודם, כי לך תדע, יש פה איזושהי קונפליקט.
אמרנו שיש דברים שהנהג יכול להציל את עצמו.
אוקיי.
אבל המתכנת הוא לא מציל את עצמו.
לא, המתכנת, לכן אמרתי, ברגע שאני מזהה בין המתכנת לבין הנהג, אז אני בעצם אומר, המתכנת עובד אצל הנהג. זאת אומרת, הוא מוכר לו תוצר לפי מה שהנהג מבקש ממנו. כביכול, זה כמובן לא ביקש ממנו, אבל זה התוצר.
השאלה במקרה שאו שהוא נהרג בעצמו, או הוריד הרבה אנשים.
אז אמרתי, המתכנת...
הנהג יכול להגיד...
אז אמרתי, המתכנת הוא הנהג. המתכנת עובד בשביל הנהג. אז הנהג אומר למתכנת, תעשה את זה כך שאני לא אתרסק בשביל להציל אותם. זה מה שהמתכנת, זה מה שאני, זה הסיפה שבשאלה, שהם אמרו שרוב הם אומרים שצריך להרוג את האחד כדי להציל את העשרה. אבל אנחנו לא רוצים לנסוע ברכב כזה. הטענה היא שאם אתם לא רוצים לנסוע ברכב כזה, זאת אומרת, מה אתם הייתם עושים? מה שאתם הייתם עושים, זה מה שאתם אומרים למתכנת לבנות עבורכם. אבל ככה אתם רוצים שהוא יבנה את הרכב עבורכם. כיוון שהמתכנת עובד אצלי.
נדמה לי שטכנית, לעולם הנהג יכול לגבור על התוכנה ולקחת את העגל לידיים. כך שאולי כל השאלות האלה...
בסדר, עוד פעם, אני לא נכנס לשאלות טכניות, כי מבחינתי מה שמעניין זה השאלות העירוניות.
רגע יושב.
מה?
יושב,
כן. אוקיי. החזוניש בהקשר הזה, הוא מביא פה, זה החזוניש שהזכרתי קודם על התאונה הזאת בבני ברק. החזוניש כותב, גם בחידושים הסנהדרין וגם ביורה דעה, הרואה חץ הולך להרוג אנשים רבים ויכול להטוטו לצד אחר ואז יהרג רק אחד והרבים ינצלו ואם לא יעשה כלום יהרגו הרבים והאחד יישאר בחיים. ייתכן שמותר לעשות זאת ואינו דומה לנוכרים שאמרו תנו לנו אחד להריגה ואם לא נהרוג את כולכם, כמו הירושלמי בתרומות, שההלכה במקרה זה יהרגו כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל. ואין זה דומה להטיית החץ, משום שמסירת נפש להריגה הינה פעולה אכזרית של רצח, ובפעולה זו, כשמוסרים מישהו מהעיר למיטה, ובפעולה זו אין הצלת האחרים בטבע המעשה, אלא שגרם המקרה עכשיו שפעולת רציחה זו היא הצלה לרבים. הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה, ובזה ייתכן שיש להשתדל בהצלת ישראל בכל האפשר. זאת סברה חזונישית קלאסית. הסברה הזאת בעצם אומרת ככה. הבאתי זה אגב גם במאמר על תאומי סיאם את החזוניש הזה, כי זה דבר מאוד מעניין. החזוניש בכלל מפרק את כל הדיון שעשינו עד עכשיו. הוא אומר, עזוב, זה בכלל כל הדיון שעשינו עד עכשיו לא רלוונטי. מה שהוא אומר, השאלה היא מה הטיבה של הפעולה שאותה אני עושה. הפעולה שאותה אני עושה, כרגע אני מדבר אותם על נהג אנושי, כשההנחה היא שהמתכנת והנהג האנושי זה אותו דבר. מה הפעולה שאותה אני עושה? אם אני מטה את החץ, אז בעצם אני עושה פעולת הצלה, כי אני, החץ עומד לפגוע בעשרה שלפניי, נגיד, או באחד שלפניי, אני מטה את החץ בשביל להציל אותם. אם אני מטה את החץ בשביל להציל אותם, אני עושה פעולת הצלה. נכון שכתוצאה מזה ימות מישהו אחר, אבל זה לא פעולת רציחה שלו, זה פעולת הצלה שלהם, שהסייד אפקט הוא שמישהו אחר ימות. לעומת זאת, שאני לוקח מישהו מתוך העיר ומוסר אותו אל הגויים, זה לא פעולת הצלה, ההפך, זאת פעולת הריגה. הסייד אפקט הוא שאנחנו ננצל. את השאלה איך אני מתייחס לפעולה, איך אנחנו רואים בעיניים אנושיות פשוטות, לא הלכתית ולא שום דבר, איך בן אדם שמסתכל על הפעולה הזאת, מה הוא רואה כאן? הוא רואה כאן פעולה של רציחה או פעולה של הצלה?
אז אם ככה אתה יכול להרוג עשרה כדי להציל אחד בפעולה עשרה,
בדיוק, ואז זה השלב הבא, ואז בעצם הוא טוען שהירושלמי בתרומות לא דומה להטיית החץ, והטענה היא שבמכונית זה כמו הטיית חץ. כשאתה מסית את המכונית כדי לא לדרוס את העשרה, אתה בעצם מציל את העשרה. זה שבסופו של דבר נהרג מישהו זה נכון, אבל אתה לא כיוונת את המכונית כדי להרוג אותו. אתה הסטת אותה משם, וממילא זה יצא לשם. אם היית מכוון אותה אליו, זה להרוג אותו.
אבל זה גם אחד מול אחד, גם פה.
זה השאלה, זה השאלה. עכשיו, לאור הדברים האלה, אז בהחלט יש מקום להעיר מה קורה עם הסיטואציה הפוכה. כשיש אחד מולי, ואני מטה את הרכב ואני יורג עשרה. לכאורה, הסברה של החזוניש היא אותה סברה. אני בעצם עושה רק פעולת הצלה. אז מה הבעיה? זה שנהרגו עשרה, נהרגו, אבל אני עושה פעולת הצלה. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי השאלה היא מה זה נקרא פעולת הצלה. זאת אומרת, כשאתה עושה פעולה כדי להציל אחד, אתה יודע, אני לא מדבר שאני לא ידעתי שיהרגו עשרה, ידעתי שיהרגו עשרה, רק השאלה איך הפעולה מוגדרת. במקום שבו אני עושה פעולת הצלה שמצילה אחד, ואני יודע שהמחיר הולך להיות שבדרך אגב, לא משנה, כתוצאה מזה, יהרגו עשרה, זאת לא נקראת בכלל פעולת הצלה. לא מצילים אחד במחיר של עשרה.
מה אני עוזר?
אני אומר, ההבדל הוא, זה הסתכלות מורכבת. מצד אחד אני אומר, אני לא מסתכל על זה מול זה. אני מסתכל על השאלה איך מוגדרת הפעולה. אבל זה לא לגמרי נכון. הרי אני יודע שימות האחד או העשרה שנמצאים בצד. לא שאני לא יודע. אלא כרגע עושה פעולת הצלה, לא פעולת הריגה. בסדר, אבל אם אתה יודע שיהרגו עשרה, אל תגיד לי שאתה הולך לעשות פעולת הצלה על אחד שאתה יודע שיהרגו עשרה. את זה אני לא מוכן להגדיר כפעולת הצלה. לכן אני חושב שהחזון איש לא, כמובן, לא חושב, אני בטוח, שהחזון איש לא יסכים לעשות הטייה של חץ, אם מי שעומד להיהרג מולי זה אחד, ומי שימות בפועל זה עשרה. למרות שההגדרה שלו היא הגדרה שלכאורה מתאימה גם לבגלל.
ברק מסכים.
מה?
ברק מסכים.
לא, שם זה היה אחד מול אחד.
לא, זה היה חתור. אה, חתור. אדם מסכים.
אוקיי.
גם אחד מול אחד.
במקרה הזה, בשני המקרים הבאים, הוא באמת אומר חייך הקודמים, כמו השניים שהולכים במדבר עם הקיטון מים, ובסוף הוא מסיים בזה שהמתכנת דינו כמו ה... כמו הנהג. מה שהנהג צריך לעשות מותר גם המתכנת לעשות, כי המתכנת עובד אצלו. זאת אומרת, המתכנת בונה מוצר עבורי, אני רוצה, או עבורי, או לא משנה, זה סטנדרט ממשלתי, זה לא חשוב, אבל הציבור קובע עבורו מה לעשות. זה לא שהמתכנת פה הוא האיש עם האחריות. אז לכן מה שמותר לנהג מותר גם למתכנת.
אז אחד מול אחד זה כן יקרה הצלה?
מה? כן.
אמרת, אחד מול אחד זה כן יקרה.
כן.
אחד
מול
אחד זה לא.
נכון. שעשרה יהרגו. במקום שבו יש אחד מול אחד, אז אני אומר, אתה לא יכול להגיד שזה כן אתה, אתה יכול להגיד, אז אתה מסתכל על הפעולה as is, הפעולה הזאת שאני הבאתי את החץ או את הרכב, אז זאת פעולה שנועדה להציל אותו, הרי לא הלכתי להרוג אותו. אז נכון, בסוף הוא מת. אני רק אומר, במקום ששם יש עשרה, אז כבר בשלב שבו אני מטה את הרכב, אי אפשר להגיד שעשיתי סתם פעולת הצלה, אני הרי יודע שימותו עשרה עם זה. תבינו, זה לא כל כך רחוק מהחשיבה הרגילה שכל אחד מדבר, חושב שאני עושה כל מיני פעולות שגורמות לנזק, זה איכות הסביבה, איכות הסביבה, אני פוגע, אני עושה פעולות שפוגעות באוזון, אוקיי? עכשיו, נכון, הפגיעה הזאת היא קטנה של אדם בודד, הפגיעה הזאת היא כמובן חסרת משמעות, ולכן אני אומר, בסדר, בסופו של דבר, אי אפשר להגיד שזה ממש אסור. למה? כי הפעולה הזאת היא פעולה, אני בעצם חי את חיי, אני לא הורג את האוזון עכשיו. אני חי את חיי, זה פוגע באוזון, נכון? אבל במקום שבו הסיטואציה תהיה שבאופן ברור יהרגו הרבה אנשים, אי אפשר להגיד, אני חי את חיי, וממילא נהרגים הרבה אנשים. נכון? במקומות לכן הסרטים שכל כך ממחישים, אל גור וכל החברה האלה, הסרטים שכל כך ממחישים את הנזק העכשווי שקורה מהפעולות שאנחנו עושים, העוצמה שלהם היא בדיוק בזה. אל תחשוב שאתה חי את חייך ומה שיקרה יקרה, מה יכול להיות? לא, יש דברים שקורים בפועל עכשיו בצורה מאוד ברורה. ממילא, מה שאני עושה עכשיו זה לא נכון שאני חי את חיי וזהו. זה לא, יש השלכות לדברים האלה. בואו, תנו לי רק ל... מה? כן, זהו, אני רוצה להגיע לשם, לכן... תראו, יש פה עוד שאלה, מה קורה לגבי... יש פה לגבי סיטואציה של חיסון, מדיניות של חיסון, שכתוצאה מזה יהרגו כמה אנשים בוודאות, אחוז מסוים, אבל בממוצע יחסכו חיים. בממוצע החיסון הזה חוסך הרבה חיים, אבל תכלס החיסון הזה עצמו יביא למותם של כמה אנשים.
וזאת הגדולה.
מעשים שם כל יום, נכון? שאלה אם ארצות במצב כזה, אז זה אני כבר לא אכנס בגלל הזמן, אני מגיע לאניגמה. זאת אומרת, יש, מה יעשה מסתערב שנמצא זמן ארוך בין הערבים, ובתוקף תפקידו מגלה דברים אשר מונעים פיגועים וכו', כמו המרגל אלי כהן, כאשר הוא רואה יהודי פצוע, שם בתוך האזור הערבי שהוא נמצא, ואין מי שיטפל בו, והוא בסכנת חיים. והוא המסתערב איש מדה שיכול להצילו. בסדר, לא משנה, אתה מסתערב, אתה בעצם אמור להיות חסוי, אתה בתחפושת של ערבי, לידך יושב יהודי פצוע, אין מי שיטפל בו. אם אתה לא תטפל בו, הוא ימות. אבל אם אתה תטפל בו, אז יגלו שאתה מסתערב.
אתה תמות.
אוקיי? לא, לא אתה תמות. זה ודאי, אז אתה לא צריך. אבל... לא, אתה לא תמות, אבל אתה תתגלה. ואם שאתה תתגלה, אז התפקוד שלך כמסתערב, שבסופו של דבר מציל חיים בעתיד, נפגע. אתה לא תוכל להמשיך להיות מסתערב. אוקיי? אז השאלה אם מותר לך לטפל בו. אז הוא מביא בהקשר הזה את הסיפור המפורסם על האניגמה בקובנטרי, כן? כשהבריטים פיצחו את האניגמה, טיורינג פיצח את החבורתו, כן? בברקלי. אז פיצחו את האניגמה, אסור היה להם, דילמות של אנשי מודיעין הרבה פעמים, אסור היה להם לחשוף שהגרמנים ידעו שהאניגמה פוצחה. עכשיו הגיע להם מידע באמצעות האניגמה שהולכים להפציץ את קובנטרי. הפצצה קשה, זאת אומרת הולכים למות שם הרבה אנשים. אוקיי? עכשיו הדילמה הייתה האם לתת עזרה לתושבי קובנטרי, אבל אז הגרמנים הבינו שהמידע הגיע מהאניגמה והבינו שהאניגמה פוצחה, ואתה בעצם איבדת אחד הקלפים החזקים ביותר שהיו במלחמה. כי האניגמה נתנה להם מידע, וכל עוד האויב לא יודע שיש לך את המידע, זה מאוד משמעותי. או לא לגלות לאנשי קובנטרי, ואז בעצם אנשי קובנטרי ימותו הרבה מאוד אנשים, אבל בגדול הפיצוח האניגמה נחשב אחד הגורמים העיקריים לניצחון במלחמה, ולכן בסופו של דבר הרווח הוא רווח אדיר לטובת כל העולם או כל המדינה או בסקאלה יותר גדולה מאשר האי הזאת. אז שאלה מה לעשות, הבריטים החליטו לא לגלות.
קובנטרי זה באנגליה.
כן, הבריטים החליטים
צרפתים. לא, זה שונה,
שהם היו מגדים את פרטואט, קראו שלא היו מגדים. טוב, בכל אופן, בכל אופן, אז הם החליטו לא לגלות, והשאלה היא מה לעשות במצב כזה. אז פה הוא באמת מביא, אני אומר כיתוב כבר צריך לסיים, פה הוא באמת מביא את השיקול של פער הזמן. הוא אומר, גם המסתערב וגם המקרה של האניגמה עם קומנטרי, כרגע יש לך הצלת חיים מול תחת לידיים. עכשיו יש לך חשש שהדבר הזה יביא לתוצאות בעייתיות בעתיד, אוקיי? זה המצב ההפוך ממלחמת טיל. כרגע יש לך איסור, אבל יש לך תקווה שבעתיד יהיו לזה תוצאות חיוביות. כאן זה מצב הפוך. ואת, אתה עושה כרגע משהו שהוא בעייתי, אתה עושה כרגע משהו שהוא מצווה, הצלת חיים, אבל בעתיד יכול להיות שתצטרך לשלם על זה מחיר מאוד יקר. הוא טוען, הרב אליאשי, אז אני אומר, גם פה ודאות מלאה אין, זה יכול להיות חוזר לשאלה של לחם משנה, אבל אני אומר, הערכה מאוד ברורה היא שכן, והערכה שהתבררה כאמת בסוף, שתהיה תועלת עתידית רבה מאוד, או שיכול להיות נזק עתידי גדול מאוד אם מגלים את האניגמה. ואז השאלה, אז הוא מביא בשם חמיב, כן, זה הרב אליישיב. הרב אליישיב טען שאם כרגע אתה צריך להציל חיים, תציל את החיים, אתה לא אמור להתעסק בעתיד. זאת אומרת, אותו דבר עם קובנטרי ואותו דבר עם המסתערב, ובסופו של דבר יש עליך כרגע חובה עכשווית, והשיקולים העתידיים תשאיר אותם. אבל מה שמעניין זה שהוא מכניס בתוך הנימוקים שני דברים, א' שזה עתידי, וב' שלך תדע. יש כל מיני דרכים שבסופו של דבר יכול להיות שבעתיד לא יקרה מה שאתה חושב שיקרה, ולסכן את הערך בהווה בשביל איזשהו עתיד מסופק, זה לא מוצדק. זה שני נימוקים שונים, אמור שמביא אותם ביחד. כי נימוק אחד אומר, עזוב אותי מה שיקרה בעתיד, בוודאי יקרה בעתיד, אבל זה בעתיד, כרגע אני מציל חיים, אני מציל חיים. זה נימוק אחד. אבל הוא בתוך זה מכניס גם את הנימוק הסטטיסטי, ההסתברותי. זאת אומרת, הוא אומר, עכשיו אתה ודאי מציל בעתיד, לך תדע, או שיהיה סיכון, או שלא יהיה סיכון, ולכן אתה לא, זה כמו, דיברנו פעם על שיקולי מדרון חלקלק. אני מתנגד באופן עקרוני לשיקולי מדרון חלקלק, למעט מקרים קיצוניים, ויש להם שיקולי מדרון חלקלק בעצם ממשכנים רובה ודאי לטובת עתיד מסופק. זאת אומרת, אתה עושה עכשיו משהו שהוא בטוח לא נכון, כיוון שבעתיד אתה רוצה למנוע שאולי יעשו משהו לא נכון. אז בשביל אתה עושה כבר עכשיו משהו שהוא בטוח לא נכון. אז עזוב, תעשה עכשיו את המשהו לא נכון, ובעתיד בוא נראה.
אז מה אתה אומר לך, תרשיב פה לגבי איסורים, מתוך מיתים.
לא הבנתי.
השיקול להפוך אתה לא עושה אותו.
למה? לא
הבנתי. אתה אומר, תציל את תושבי הערה,
זה מה שאומר הרב יושב, כן?
אבל הפוך אתה לא
עושה,
אתה לא אומר,
כי זה איסור, להפך הוא אומר, תציל את המת עכשיו מהניתוח או את עצמך מהעבירה, ומה שיקרה בעתיד יקרה, זה בדיוק אותו דבר.
אז זה מה שיקרה,
זה בדיוק אותו דבר, כן. עכשיו, רק הערה אחת אני רוצה להוסיף לאור מה שדיברנו בשני השיעורים האחרונים, מה שמאוד מאפיין גם את הרב אליישיב וגם את הרב זידושטיין, החתן שלו, זה צורת חשיבה חרדית קלאסית. זה מאוד מעניין האבחון הזה, כי אצל הראיות שהם מביאים וצורת החשיבה היא כולה צורת חשיבה של אנשים בודדים. זאת לא נכנס בשיקול שלהם החשבון של איזה החלטות מקבל ציבור. ואני חושב שבהקשר של קומנטרי זה מאוד בולט, בהקשר של מסתערב זה שאלה קצת יותר טריקית, כי שם זה לא שמלחמה תלויה וזה, זה כן שיקול יותר מקומי. אבל בקומנטרי זה באמת שיקול ציבורי, ושם אני בכלל לא בטוח שאני מסכים. זאת אומרת, במישור של האדם האישי אני גם רוצה להסכים. מה שאמר הרב אליישיב, נגיד, אתה תטפל במי שנמצא עכשיו, ואם יהיו אחרי זה בעיות, יהיו מה אני יכול לעשות. אתה צריך להציל את מי שעומד לפניך עכשיו. אבל בשיקולים שממשלה עושה, או שבעלות הברית בכלל, לא משנה, שיקולים שאתה עושה ברמה הגלובלית, הרבה פעמים אחרים. הבאתי את הדוגמה של גחלת של מתכת ברשות הרבים, של שיטת הגאונים, אפשר לחבוט אותה בשבת, באיסור דאורייתא. למה? כי אולי יעבור שם מישהו וינזק, אבל זה רק ברשות הרבים, ברשות היחיד לא.
אולי יעברו כמה, זה בגלל שזה כמה, לא אחד.
לא, בגלל שזה ברשות הרבים, יכול להיות שיעבור אחד, אבל זה ברשות הרבים. דיברתי, יש שם גם מבית סטטיסטי וגם מבית לא סטטיסטי, יש שני מישורי שיקולים. אבל לענייננו, מה שמה, זה ששיקול ציבורי הרבה פעמים לא מתנהל בקווים מקבילים לשיקול הפרטי. קצת מתאים למה שרב ישראלי אמר ביחד לדיני מלחמה, שלא הסכמתי לו בשיעורים הקודמים, אבל אני כן, אני לא מסכים שצריכים את זה, אבל אני כן מסכים שזה נכון. זאת אומרת שבסופו של דבר ממשלות לא תמיד מקבלות החלטות כמו אדם פרטי רק בגדול. לא, לפעמים לממשלה יש שיקול, ומה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה הוא מה שדיברתי בשיעור הקודם. למה ממשלה זה לא הרבה אנשים? דיברנו קודם על זה בין ציבור לבין הרבה אנשים. כי אני, כי הממשלה כמייצגת את כלל האזרחים, הממשלה זה גם אני. כשהממשלה קיבלה החלטה, אז אנשי קובנטרי קיבלו את ההחלטה. דרך הממשלה שבה הם בחרו. אז לאנשי קובנטרי מותר לקבל החלטה להקריב את עצמם כדי להציל את השאר. אז זה לא שהם קיבלו את זה בפועל, אבל התפיסה של מדינה כשלטון שמקבל החלטות עבור האזרחים שבחרו בו, זה תחשבו על הדמוס האתונאי, שכל המדינה נאספת ועושים הצבעה. אז אם המדינה הייתה נאספת והיו עושים הצבעה, כולל אנשי קובנטרי, אז זה כן היה אפשר, נכון? אנשי קובנטרי מוצרים את עצמם ורואים מלוא הערכה כדי להציל את אנגליה כולה, או את העולם אפילו, כולו, אוקיי? עכשיו מה שקרה, בגלל שיקולי סודיות אי אפשר לשאול את אנשי קובנטרי עצמם, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה הנציגים המוסמכים מקבלים את ההחלטה עבור כולנו. כן, יש הבדל ציבור כשממשלה או כשנציג מוסמך של הציבור מקבל החלטות ציבוריות, זה במובן מסוים כמו אדם שהתנדב לעשות את זה. ולכן גם אם אסור לי לעשות את זה לאדם כלשהו בעל כורחו, אבל לאדם התורה מותר להתנדב לעשות את זה. אם הוא מתנדב כדי להציל את הציבור, זה פפוס ולוניאנוס, שדיברנו עליהם, הרוגי לוט. נכון? עכשיו, כשהממשלה מחליטה, זה בעצם כמו שהאדם מתנדב, כי הממשלה מדברת בשם כלל הציבור. ואת השיקול הזה הרב אלישיב והרב זילבשטיין לא עושים, ואני חושב שלא בכדי. אז בחשיבה החרדית אין את המישור הזה. הם לא תופסים את הציבור כמשהו שונה מבחינה הלכתית. זה לא רק יחס לציונות, זה יחס לציונות הוא תוצאה מזה, לא זה תוצאה מהיחס לציונות. ואת יש איזשהו חוסר מוכנות לראות, כי אנחנו היינו רגילים 2000 שנה שאין לנו מדינה, שאין לנו ציבור מתפקד, אוקיי? היינו אוסף של אנשים, ולכן כל הדפוסים ההלכתיים התפתחו על התשתית המחשבתית הזאת של אנשים פרטיים שמנסים לתמרן מה לעשות בחיים. ובמקום שבו מישהו מקבל החלטות עבורך, כלל הציבור, הנציגים מקבל החלטות עבורך, זה לא משהו שקיים כל כך במסורת ההלכתית. ולכן פוסקים חרדים לא כל כך עושים את השיקולים האלה שבעיניים שיקולים מתבקשים בהקשר הציבורי. אז לזה אנחנו מסיימים.